לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת, שתי פרשיות יחדיו, יש לנו את בהר ובחוקותיי. אני רוצה ברשותכם לצטט פסוק אחד מפרשת בחוקותיי. אני חושב שיש בו המון מסר והמון חינוך. כלומר, הפסוק, עם הניתוח שלי, בעזרתכם, יחכים אותנו. יש פסוק די כואב, לא די כואב, סליחה, מאוד כואב. בתוכחה הקשה. הוא כותב ככה הפסוק, ונתתי פגריכם על פגרי גילוליכם, הרשעים ימותו על האלילים שלהם, וגאלה נפשי אתכם. המצב של עובדי אלילים בארץ ישראל יהיה כל כך גרוע, שהם ימותו על האלוהים שלהם וינשקו אותו, לפני שהם מתים. ועל זה מספרת, אני רוצה לדבר משהו חינוכי, על זה מספרים חז"ל סיפור מאוד עצוב שהיה בתקופת בית המקדש הראשון, הרבה לפני החורבן. אליהו הנביא, הגמרא במסכת סנהדרין, בפרק בדף סמך ג', תקשיבו סיפור עצוב. אליהו הנביא, חז"ל שם מגדירים אותו בלשון מעניינת, אבא אליהו. אליהו הנביא, אם אתם יודעים, אני אזכיר סיפור שאולי למדנו בתנ״ך, אולי כבר שכחנו, הייתה תקופה שהייתה בצורת, 3 שנים אליהו הנביא הבטיח, הוא לא הבטיח 3 שנים, בפועל זה היה 3 שנים. אליהו הנביא אמר לאחאב, חי השם אלוקים אשר עמדתי לפניו, אם יהיה טל ומטר כי אם לפי דברי, גם זה היה לזה רקע מאוד מעניין, אני לא יודע אם אני יכול עכשיו להתחיל ללמד את כל התנ״ך ביום אחד כאן. אחאב צחק על אליהו הנביא. אליהו הנביא, אולי ככה עוד לפני כן, נתחיל עם הרבה רקע. יהושע בן נון, ככה מתחילים. יהושע בן נון נכנס לארץ ישראל, כבש את יריחו, כפי שכולנו יודעים, באופן בכלל לא טבעי. משהו ניסי לחלוטין. ליריחו היו חומות בצורות, עבות, רחבות, גדולות, ואי אפשר היה לכבוש אותה. יהושע בן נון עשה סיבוב עם חצוצרות, עם ארון ברית השם, סביב העיר. וזהו, וחזרו בחזרה כל החיילים, חזרו בחזרה לבית המדרש ללמוד תורה, וכל החיילים של תוך העיר יריחו הסתכלו על החיילים היהודים, כאילו הם לא נורמליים, במקום ללחם, לבוא עם אילי ברזל, לנסות לנגח, הם תוקעים בשופרות, מתפללים עם הטליתות שלהם, יופי. ביום השני אותו דבר, עשו סיבוב, ביום השלישי סיבוב, ביום השביעי 7 סיבובים, ביום השביעי היום שבס קוידש, עשו 7 סיבובים, ואז החומה נפלה תחתיה, שקעה, פתאום כל החומה הפכה להיות כביש, הגג של החומה הפכה להיות כביש מסביב כל העיר יריחו, החיילים יכולים היו להיכנס ליריחו עם עגלות של סופרמרקט. יריחו נפלה כמו קליפה של בננה בידי היהודים. יהושע רצה לשמר את הנס הזה, להנציח אותו, כדי שבמשך כל הדורות, בכל בתי הספר, כשעושים טיול שנתי, המורה עם כל התלמידים ייסו ליריחו, יראו את החומות, והמורה יגיד לתלמידים, אתם רואים? אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, אם אנחנו נקיים את מצוות התורה, הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, יצא בצבאותינו וילחם את מלחמותינו. בעיני אחאב, אחאב היה מלך רשע, בעיני אחאב זה לא מצחן, אז הוא לקח את שר הבינוי והשיכון שלו, קראו לו אלי, חיאל בית האלי, סליחה, חיאל בית האלי, הבן של אליהו, זה לא היה אלי הכהן, זה מישהו אחר, זה אלי באלף, אלי הכהן היה עם עין, חיאל בית האלי, והוא נתן לו פקודה, לך תבנה את העיר יריחו. בהתחלה אולי חיאל פחד קצת, הוא ידע שמרחפת עליה כבר 700 שנה, כללה של יהושע בן נון, יהושע בן נון דיבר נורא בחריפות, אמר אני לא רוצה שיבנו את העיר, אני רוצה שהיא תישאר חריבה, ואני לא סומך כל כך על האזרחות למופת של האזרחים כאן שלא יבנו את העיר, אני מאיים, ארור האיש לפני השם אשר ישוב ובנה את העיר הזאת את יריחו, בבחורו ייסדנה, ובצעירו יציב דלתיה, מי שיבנה את העיר, ימותו הילדים שלו, מהראשון עד האחרון. יהושע דיבר חריף וברור, ורבותיי, זה באמת מפחיד. אבל חיאל בית האלי קיבל עידוד מאחאב, אולי הוא גם קיבל רכב שרד ממשלתי, אולי הוא קיבל עוד כל מיני עטבות. ואתם יודעים, השוחד יעבר עיני חכמים, הוא התחיל לשכנע את עצמו שזה, זה כללה של פעם, יהושע כבר מת מזמן, הוא כבר בקבר, אף אחד אפילו היום לא יודע מי הבנים שלו, לא, זה לא רציני, לא מפחיד. הלך בנה את יריחו, 7 או 10 בנים שלו מתו, כשהוא התחיל לבנות מת בן אחד, המשיך מת בן שני, בן שלישי, הבן הראשון הוא עוד חשב אולי בכל זאת, אז הוא ראה, הילד שנפטר היה תעודת פטירה מהבית חולים, עם סיכום מחלה, עם רישיון קבורה, ולא היה כתוב שיהושע בן נון יצא מהקבר, ונעץ את הציפורניים שלו בתוך העורף של הילד. לא, היה כתוב שמה, אני יודע מה היה כתוב שמה, נחש הקיש אותו, או שאבן נפלה עליו, או שהיה לו שמה איזושהי דלקת, היה כתוב משהו בכלל, בכלל לא קשור ליהושע, אז הוא השתכנע שהילד לא מת בגלל יהושע בן נון. המשיכו את בניית העיר, תנופה מלאה, טרקטורים, בגרים, יריחו נבנית, מת הבן השני. וואו, בואי נה, זה מתחיל את רציני, יהושע קילל. לא, 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 תראה, יש סיכום מחלה. הרופא כתב דברים ברורים ומפורשים. בקיצור, 7 או 10 בנים, אני לא יודע כמה, מתו לו. מילד לילד שמת, חיאל יותר היה בטוח שהוא כן צודק. כי הוא היה חייב לשכנע את עצמו. אם אני לא צודק, אז סתם הרגתי 4 ילדים. בילד החמישי, אם אני לא צודק, הרגתי 5 ילדים. ככה שהוא שכנע את עצמו יותר ויותר. בבן השביעי או העשירי, אמרתי לכם שאני לא יודע. בבן העשירי הקטן, אבירם בחורו הזדה, ובסגוב צעירו, סגוב עליה הקטן המתוק, הלכו לעשות חנוכת הבית עם חצוצרות, עם דגלים, וסגוב מת. חיאל יושב 7, ורבותיי, תתפלו לשמוע מי בא לנחם אותו, 2 אישים חשובים מאוד, האחד, אחאב, והשני, וואו, לא יאומן כי יסופר, אליהו הנביא. אליהו הנביא בא בשליחות השם, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לחיאל ותגיד לו מה שאני צריך להגיד לך. ואחאב לא בא, תשמע, משתתף בצערך, מקום מנחם אתכם שלא תדעו צער, לא אמר את כל המילים היפות האלה. הסתכל לו בתוך העיניים והוא אמר לו, אתה יודע שיהושע קילל? אתה לקחת את זה בחשבון, נכון? אל תבכה עכשיו, ידעת שזה יקרה. אחאב המלך שמע את המילים החריפות האלה, והוא אמר לאליהו הנביא, סליחה, זה לא קשור. אני אוכיח לך שזה לא קשור, ואחאב דיבר כמו תלמיד חוכם. תגיד לי, ככה שואל אחאב את אליהו הנביא, מי יותר גדול, משה או יהושע? משה יותר גדול, נכון? משה כתב בתורה שאם נעבוד אלוהים אחרים, ועצר השם את השמיים ולא יהיה מטר, ואדמה לא תיתן את יבולה. אם נעבוד אלוהים אחרים, אם נעבוד אלילים, לא ירד גשם. תשמע רבי אליהו, אנחנו עובדים אלילים על כל הר ועל כל גבעה ועל כל מקום, ויורד גשם. לא רק שיורד גשם, אלא לפעמים יש כאלו גשמים שהם משבשים לנו את הטקס של העבודה זרה. דרך אגב, מאמר המוסגר, כשאני הייתי ילד, לפני אולי 60 שנה, אז בכפר עטה, אני גרתי בכפר עטה, קריית עטה של היום, התחילו לשחק כדורגל בשבת. ובאותה שבת שהתחילו לשחק כדורגל, ירד גשם זלעפות, והוא שיבש את המשחק. ואז הרב שמואל שולזינגר, זיכרונו לברכה, סיפר שם לבית הכנסת, לפני קהילת המתפללים שלו, בבית הכנסת הגדול, הוא סיפר את הסיפור הזה של אחאב, שיורד כל כך הרבה גשם, שהוא משבש את העבודה זרה. רוצים לחלל שבת, ומרוב גשמים, מרוב גשמי ברכה, אי אפשר לעשות עבודה זרה, אי אפשר לחלל שבת. על כל פנים זה מאמר המוסגר. ואז אליהו הנביא אומר לאחאב, סליחה, אני יודע שהקדוש ברוך הוא ערך אפיים. גם אתה צריך לדעת את זה. אם אתה חושב שדווקא הערך אפיו של הקדוש ברוך הוא זה שיגרום לכך שאתה תמשיך לעבוד עבודה זרה במצח נחושה, חי השם אלוקים אשר עמדתי לפניו, אם יהיה טל ומטר כי אם לפי דברי. אני מבטיח כאן ועכשיו שלא ירד גשם. מתי שאני אקבע ירד גשם. מה אני אגיד לכם, זה הצחיק את אחאב. יש לנו שירות מטאורולוגי, כבוד הרב, אתה מיושן, אתה לא יודע, יש רמות ברומטריות ויש משקעים, וזרמים באים משם והולכים לפה, זה לא קשור אליך, יש כל מיני רמות, זה מתחיל ממצרים, מתחיל מטורקיה, מתחיל בקפריסין, המפות הסינופטיות שלנו מדווחות מה יהיה בעוד שבועיים, אתה מדבר על חי, כן גשם, לא גשם, רבנו, שב בבית הכנסת, תמשיך ללמוד תורה, תן לנו את המטאורולוגיה לנהל לבד. בערך מילים כאלו אמר לו, אבל רבותיי, שבוע, שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים, חמישה שבועות, שנה, שנתיים, שלוש, לא יורד גשם. לא יורד גשם, בצורת, רעב, אנשים מתים. אליהו הנביא הבטיח, אם יהיה תלו מתרקים לפי דברי. בבית של אחאב לא היה רעב. בבית של אחאב העורבים גנבו, אנשים מתו ברחובות. מהבית של אחאב העורבים גנבו חתיכות בשר, ואף אחד לא הרגיש בכלל. כי היה שם כזה שפע, זרקו כל יום, אכלו 2 קילו, וזרקו עוד 40 קילו, 400 קילו, כמו בזבזנות, רעבתנות, בזבזנות. לא ידעו מכלום. טוב, תכלס, אני סוטה קצת מהנושא, אני רוצה להגיע לנושא הזה, לנושא החינוכי החשוב. ואז אליהו הנביא הולך למשש את הדופק של העם. לראות מי דתי, מי חוזר בתשובה, מי מבין שהמצב לא טוב, כי הקדוש ברוך אומר לו, לך הראה אל אחאב ואתנה גשם, אז הוא רוצה לראות האם המאבק שלו נשא פרי, לפני שהוא הולך לרדת גשם. הוא הולך בחוצות שומרון, תקשיבו טוב, והוא רואה נער גוסס, 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 הולך למות, ממש כמו מוזלמן בשם ירחם, אשר ראינו תמונות בשואה, מה זה כזה מוזלמן? מרחם עליו, לראות את האסון בעיניים, זה אחרת משהו לקרוא אותו בכותרות, לשמוע מסיפורים. ילד, ילד, נער צעיר, בחור צעיר, גוסס. ואז הוא שואל אותו, ניגש אליו, נער, מי אתה? לאיזה משפחה אתה שייך? אז הוא אמר, שייך לאיזה משפחה מפורסמת גדולה, היו שם איזה 30,000 בני נפש במשפחה, זו משפחת בית הרחבי, אני חושב, לא זוכר את השם. וואו, ואיפה כולם? כולם. אמר לו הנער לאליהו הנביא, נותרתי אנוכי לבדי. 29,000 ועוד 999 אנשים מתו כבר, ואני עכשיו הנצר האחרון למשפחה הענפה והמפורסמת הזו, פה שוכב על הרמה של הגביעות, גוסס. אנשים במצב כזה, או שהם מיואשים, רוצים למות, כמו שבשואה אנשים רצו לגדר החשמלית להתחשמל ולמות, או שהם מוכנים להילחם בכל הכוח. מיר ולן זה איברלייב, אנחנו נתמודד, נתגבר, נצליח, נסתדר, נעבור את זה. יש כאלה ויש כאלה, מתפלגת האנושות. אליהו הנביא רצה קודם כל למשש את הדופק, אם הנער הזה שייך למיואשים, או לאלה שרוצים להמשיך לחיות. אז הוא שאל אותו, רצונך אמור מילה, וחיה? האם אתה רוצה להגיד איזה משפט אחד, מילה הכוונה משפט, אתה רוצה להגיד איזה משפט אחד ולחיות? אני יכול לסדר לך מהדלת האחורית משהו שתצליח לחיות. אמר לו, הן, ודאי שאני רוצה. אמר לו אליהו הנביא, רבותיי תקשיבו, לא תאמינו למשמע אוזניכם. אמר לו אליהו הנביא, אמור, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. 6 מילים. אתם שומעים מה שהילד הזה ענה לו? הס מלהזכיר. חס ושלום. הס מלהזכיר שלא לימדני אבא. אבא שלי לא לימד אותי כאלה משפטים להגיד. הוציא את יראתו מחיקו, היה לו שם איזו תמונה בכיס של היראה שלו, של הפסל שלו, של האלילים שלו, של האידיאולוגיה שלו, לא יודע מה זה פסל, היה לו שם כל דור יש לו את הפסלים שלו. הוציא את יראתו מחיקו, נתן לה נשיקה, נפח את נשמתו עליה, על הנשיקה, על העבודה זרה הזו, הדה הוא דכתיב, ונתתי פגריכם על פגרי גילוליכם, פרשת השבוע, וגאלה נפשי אתכם. רבותיי, אני לא מבין את הדו-שיח הזה שהיה בין אליהו הנביא לבין הנער הזה. תקשיבו. שאליהו הנביא הבטיח שלא יהיה גשם, ואין גשם, זה היה ידוע. עובדה, אחאב כבר נותן הוראה בכל העולם להרוג אותו. חי השם, אומר עובדיה הנביא לאליהו, אם יש גוי וממלכה בכל העולם שלא שלחו לחפש אותך כדי להרוג אותך, אתה היית מבוקש, אתה עכשיו מבוקש מספר אחד בכל העולם, כולם רוצים להרוג אותך כי יודעים שבגללך לא יורד גשם. כולם יודעים את זה. אליהו הבוגד, אליהו, אני לא יודע איך קראו לו שם. כולם יודעים את זה. זאת אומרת שיודעים שאליהו מבטיח ומקיים. והנער הזה הוא לא אומר, אתה שקרן, זה לא נכון, אם אני אגיד שמה ישראל לא ירד, אני לא, אני אמשיך לחיות, הוא לא אמר ככה, הוא אמר, אני לא רוצה להגיד שמה ישראל, כי אבא שלי לא לימד אותי. בסדר, אבא שלך לא לימד אותך, אני מלמד אותך, הנה, אני עכשיו מלמד אותך דברים חדשים, שאבא שלך לא לימד אותך, אז מה הבעיה? לא, 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 אדוני, אל תעשה עליי מניפולציות. עד היום הייתי שפוי, הייתי אקדמאי, חילוני, לא יודע איך לקרוא לכל המילים האלה, רציונל, לא, 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 לא מכיר בדברים מיסטיים, בדברים שמעבר לחוקי הפיזיקה, ועכשיו כאן כשאני גוסס, אתה רוצה להכניס לי את הדת מהדלת האחורית לתוך הלב? אבא שלי לא חינך אותי בדרך הזו. אבא שלי חינך אותי להיות רציונל גאה. הסמי להזכיר שלא לימדני אבא. אבא שלי לא לימד אותי ככה. אל תעשה עליי מניפולציות. אל תשתלט על, על, על הרגשות שלי. בגלל שאני חולה, גוסס, הולך למות, תן לי למות עם אותם האידיאולוגיות שבהם חונכתי בילדותי. יפה, סיפור. עד כאן הסיפור. אבל רבותיי, כדי להציג את האבסורד שלו, אני חייב, חייב, חייב לספר לכם עוד סיפור. גם הוא מהתנך. גם הוא מופיע בספר, במסכת סנהדרין, בפרק חלק. אבל לפני כן צריך להקדים הקדמה. אני רוצה לספר לכם סיפור עכשיו על המלך מנשה. מנשה היה אחד הרשעים המופלגים ביותר ממלכות יהודה, מצאצאי דוד המלך. בסופו של דבר, בסוף ימיו הוא חזר בתשובה, אבל תקשיבו, איך הוא חזר בתשובה, מה קרה לו עד שהוא חזר בתשובה, ואיזה יופי הייתה החזרה בתשובה שלו, וכמה קשיים היו לו. בשביל זה אני מקריא לכם, רבותיי, פרק בדברי הימים, פרק ב', פסוק למד ג'. יש, זה נמצא גם בספר מלכים, אבל במלכים זה כתוב בקצרה, ובדברי הימים זה כתוב יותר בהרחבה. אז תקשיבו, אני לא ארחיב הרבה על הפרק, אני רק רוצה להרחיב יותר על איך הוא חזר בתשובה, ואז נראה למה הבחור הזה לא רצה לחזור בתשובה, כי אבא שלו לא לימד אותו, ולמה מנשה כן רצה לחזור בתשובה, כי אבא שלו כן לימד אותו, למרות שהבחור הזה לא היה רשע, הוא היה בחור טוב, אולי אבא שלו היה מנהל של קופת חולים, מנהל של ביטוח לאומי, אולי הוא היה מנהל של איזשהו ארגון גדול של, 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 של לא יודע מה, של הכל, הוא היה איש אינטליגנט, איש חשוב, לא רשע, לא גנב, לא פושע, שום דבר, אבל מחונך לחילוניות. ואילו מנשה, רבותיי, תקשיבו, היה פושע, תצלנה האוזניים, אבל אבא שלו חינך אותו. ותקשיבו, אני מקריא קודם פרק מספר דברי הימים ב', פרק למד ג'. אולי נדלק כמה פסוקים, לא בגלל שהם לא רלוונטיים, אלא בגלל שבאמת, גם אם נשמע רק 70% או 50% ממה שמנשה עשה, זה מספיק, מספיק, מספיק כדי להבין, די, האיש הזה באמת, באמת, באמת עבר את הקו האדום, עבר את הגבול של הטעם הטוב, עשה השם ירחם. תקשיבו. בן 12 שנה מנשה במולכו. ילד בגיל 12, תפס את הכיסא. ו-55 שנה מלך בירושלים. ויעש הרע בעיני השם. כתועבות הגויים אשר הוריש השם מפני בני ישראל. וישוב ויבן את הבמות אשר ניתץ יחזקיהו אביו, יחזקיהו היה צדיק. ויקם מזבחות לבעלים, ויעש אשרות, אני לא אלמד אתכם את כל התנך עכשיו, וישתחוו לכל צבא השמיים ויעבוד אותם, כל צבא השמיים, כל סוגי עבודה זרה שיש בעולם. ובנה מזבחות בבית השם, בתוך הבית המקדש, אשר אמר השם בירושלים יש מי לעולם, ויבן מזבחות לכל צבא השמיים, בשתי חצרות בית השם. הוא העביר את בניו באש, בגי בן אינום, פח, היה סוג עבודה זרה, לצלוט את הילדים שלו, שיגנר, ועונן בעין, וניחש, וחישף, ועשה אוב, וידעוני, הרבה לעשות הרע בעיני השם, להכעיסו. אתם יודעים מה זה להכעיסו? דווקא, ריבונו של עולם, הוא התחיל פתאום ללמוד שולחן אורוך, כמו אחד המסמידים הגדולים, למד את כל הספקות של השולחן אורוך, למה? כל דבר מה שכתוב, הוא רוצה לעשות הפוך. אם הוא לא היה עושה להכיס, הוא היה עושה מה שהוא רוצה. תחשק לו, אוכל כשר, אוכל לא כשר, מה שטעים לו, אוכל עם גבינה, בשר עם גבינה, מסר בלי חלב, מה שהוא רוצה. לא, 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 לא. בנה שעושה להכיס. מה זה נקרא להכיס? הוא צריך לקחת חתיכת אומצה אחת, ולחפש איך הוא יכול לעשות 5 עבירות בביס אחד. שזה גם יהיה מבושל בשר בחלב, וגם שזה יהיה מבושל עם שמן של אורלה, ושזה לא יהיה, לא יודע, שזה יהיה גם ככה, וזה יהיה ביום כיפור, וזה יהיה בחצר של בית המקדש. ובקיצור, איך אפשר לעשות עם ביס אחד 5 עבירות בביס אחד? הוא הולך לעשות להכעיסו, בשביל זה צריך ללמוד את השולחן אורך, עם כל הנויסי קהילים, וכל דבר לעשות הפוך, 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 הפוך. והוא עשה את זה. וישם את פסל הסמל אשר עשה בבית האלוקים, אשר אמר אלוקים אל דוד ואל שלמה בנו בבית הזה ובירושלים אשר בחרתי מכל שבטי ישראל לשים את שמי, ולהוסיף להסיר. ויתה, ויתה הוא יתעה אחרים, ויתה מנשה את יושבי יהודה וירושלים, את יהודה ויושבי ירושלים לעשות רע מן הגויים. וידבר השם אל מנשה ואל עמו, ולא יקשיבו. או, עכשיו אני מגיע הפואנטה. ויבא השם עליהם את שרי הצבא, אשר למלך אשור. מלך אשור הגיע וכבש את ירושלים. וילכדו את מנשה. בחוכים. מה זה חוכים? חוכים זה כמו אזיקים. אבל האזיקים של היום הם אנושיים. האזיקים של פעם היו עם קוצים מהצד הפנימי. חוכים, היו קוצים מהצד הפנימי. לא כדי שלא ינסו לקרוע את השרשרת שמחברת בין שני האזיקים, אלא לא ינסו אפילו למתוח. כל מתיחה של טיפה של השרשרת, אפילו בטעות מותחים בגלל שמנסים לגרד בעורף בגלל הקיצה של יתוש, היא כואבת, כי יש קוצים מהצד הפנימי. כאלה הזיקים היה למלך אשור, ועם כאלה הזיקים הוא קשר את מנשה. תקשיבו. וילכדו את מנשה בחוכים, ויעשרוהו בנחושתיים, ויוליכו לבבל, ויוליכו בבלה. עכשיו תקשיבו עליו, ויעשרוהו בנחושתיים, יש סיפור דרמטי, בשבילו הבאתי את כל ההקדמה הזו. מה היה? מלך בבל רצה להתפאר ולהתגאות בעיני כל מלכי מזרח ומערב, שהוא כבש את ירושלים, וזה בכלל לא היה פשוט. כי עד שמנשה חטא, אף אחד לא הצליח לכבוש את ירושלים. ירושלים הייתה בלתי נכבשת. איך אומר ירמיהו הנביא בספר איכה? לא האמינו, כי יבוא גוי בשעריה. אף אחד בעולם, שום מנתח אסטרטגי בעולם, לא העלה בדעתו שיש אפשרות לכבוש את ירושלים. זה אבסורד, זה הזוי, זה מוחלט, זה אבסולוטי שלא יכול להיות. אין כזה דבר לכבוש את ירושלים. מלך אשור עשה את הכבוד הגדול הזה. ותדעו לכם רבותיי שכל הגויים עד היום מכבדים אותו את מלך אשור בגלל זה, אתם יודעים? כל העולם, בכל העולם יש כבוד גדול למלך אשור שהוא כבש את ירושלים. אתם יודעים איך קוראים לבקבוק יין גדול של 5 ליטר? נבוכדנצר. בכל העולם. זה הבקבוק יין הכי יוקרתי, הכי חשוב. נבוכדנצר, כובש ירושלים. העולם הוא אנטישמי, יותר מה שאנחנו חושבים, גם הנחמדים. כלומר, אלה שעכשיו משחקים אותה נחמד. על כל פנים, זה לא הנושא. מלך אשור רצה להתפאר בעיני כל מלכי מזרח ומערב, הביא את ה-CNN, הביא צלמי טלוויזיה מכל העולם, להראות איך מלך יהודה, מנשה מלך יהודה, יושב בתוך הסיר ומתענה. מה הוא עשה? הוא לקח אותו בנחושתיים. מה זה נחושתיים אומרים חזל? כמין מוליאר. מוליאר זה מיחם גדול, כמו מיחם של קפה, של תה, אבל הוא עשה בו חורים, 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 כמו כלוב. כלוב גדול, כלוב של מתכת, של קוף, של אריה, של נמר, ואת הכלוב הזה הוא שם על האש עם מנשה בפנים. אבל רבותיי, לפני כן הוא ביקש מהרופאים שיקבעו לו בדיוק איזה חום מקסימלי בן אדם יסבול ולא ימות, כי מלך אשור רצה שמנשה יסבול, אבל יסבול ועד שיבוא המוות הגואל זה לא חוכמה. לא 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 לא, אתה תסבול עד מוות ולא עד בכלל, כמו שהקדוש ברוך הוא עשה לאיוב כשהוא אמר לשטן, אך את נפשו תשמור, הנה הוא בידך, תעשה לו מה שאתה רוצה, אבל אך את נפשו שמור. אומרים חזל שזה היה קשה מאוד לסטן, זה כמו להגיד למישהו, תשבור את החבית, ותשמור על היין שבתוכה. תפרק את החבית ושהיין לא יישפך, אי אפשר. כששוברים את החבית, היין נשפח. כשמרסקים את הגוף, הנשמה יוצאת. אז עכשיו אתם הרופאים צריכים להסביר לי בדיוק, איך אני יכול לרסק את הגוף, בלי שהנשמה תצא. כלומר, מהו המקסימום מקסימום שאפשר לסבול, ושם בחום הזה שמו את מנשה, וכל המלכים רואים את מנשה סובל, הוא לא יכול לשבת, איפה שהוא יושב, אין לו פוזה, יושב רגע על הרגל הזאת, נכווה לו, עובר לרגל השנייה, עובר על הגב, עובר על הבטן, ואי, אי, אי, מכל הצדדים נהנח, וכל הרשעים מסביב נהנים, מה זה נהנים, מצלמים, בכל אחד עם הוואטסאפים שלו, מצלמים בענה, כי זה מה שהגויים עושים, הגויים הם נורא אכזרים, הגויים הולכים לראות עד היום, בכל העולם הולכים לראות מלחמת שברים, מלחמת כלבים, מאבקים זווי דם, באכזריות נוראה, והם נהנים מזה, הם נהנים, וכמה שיותר, יותר, יותר, יותר סבל, והשור יותר גוסס, וזה הולך לו יותר לאט, זה שווה, זה דם! אנחנו לא יכולים להבין את זה, ברוך השם, חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, ששלושה סימנים יש בעם ישראל, רחמנים, בישנים, גומלי חסדים. יהודים זה גזע אחר. ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, שאנחנו כאלה. הגויים צוחקים עלינו, הם חושבים שזה חולשה. זה לא חולשה, זה עוצמה, זה עוצמה רוחנית. על כל פנים, המלאכים עומדים מסביב ונהנים לראות את מנשה מתענה. ועכשיו כתוב, עכשיו אני מגיע לפסוק הבא, וכהצר לו, כמה נהיה לו צער, אני לא יודע, 40 שעות, 100 שעות, שבועיים היה בתוך הסיר הזה, הוא כבר היה כולו מלא קביעות, מלא פצעים, מלא מוגלה, וואה, מלא דלקות, יוי, 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 אני לא יודע איך לתאר את זה בכלל, נהיה לו צער, הוא חייצר לו חילה את פני השם אלוקיו, חילה זה נקרא לפנות אליו, אבל בחולין, איך הוא עשה את זה בחולין? הרי הוא היה הרבה זמן בתוך הסיר, ובהתחלה כשהוא היה רשע, הוא היה עובד לכל צבא השמיים, לכל האלוהים אחרים שיש בעולם, אז עכשיו בתוך הסיר הוא התחיל לפנות לכולם, בלשון חזל, צלמה פלן, ליתי שיזווה, צלם פלוני, הווה את ישועתי, ביקש מכל הצלמה פלן, צלם פלוני, צלם פלוני, הוא האמין באמונות האלה, ובאידיאולוגיות האלה, ובפנטזיות האלה, ברפואה, ובמדע, ובטכנולוגיה, ובפיזלוסופיה, ובספורט, לא יודע כמה אמונות היו אז, ואיך זה התחלף, למה זה התחלף, אבל הוא פנה אליהם אחד, 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 ומבקש מהם, תעזרו לי, אני הולך למות, התפללתי לכם כל החיים, תרמתי את הילדים שלי, שרפתי בשבילכם, נו, 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 תעזרו לי. שום דבר, אף אחד לא עזר, כלום, 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 כלום. אחר כך, בסוף, 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 כשהנשמה שלו, הנשמה שלו, הנשימה שלו כבר הייתה על קצה האף, הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא, וכולם שומעים, כל המלאכים מסביב, והוא אומר, ריבונו של עולם, תקשיב, פניתי לצלם פלוני, ועכשיו אני פונה אליך, אם גם אתה לא עונה לי, כל אפיה שווין, כל הפרצופים אותו דבר, אין הבדל, מוחמד לא ענה לי, ישו לא ענה לי, הפסיכולוגיה לא ענתה לי, הפסיכיאטריה לא ענתה לי, הגיאוגרפיה, כלום אף אחד לא ענה לי, גם אתה לא עונה לי, אותו דבר, איך שמנשה עושה את זה, נהיה רעש בשמיים, מלאכי השרת מבקשים לסגור את שערי התפילה, לסתום את כל החלונות, ואומרים לקדוש ברוך הוא, מי ששרף את הבנים שלו באש, שישרף באש, מי שהחריב את בית המקדש, החריב את המזבחות, שיחרב עכשיו, והקדוש ברוך הוא אומר, לא, 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 לא כפי שאתם חושבים, אם אני לא אקבל אותו, עכשיו את התפילה שלו, הרי אני נועל את הדלת בפני כל בעלי תשובה, אני לא יכול, אני חייב לקבל אותו, ולכן הקדוש ברוך הוא, ויעתר לו השם, ויעתר לשון חתירה, השם עשה לו חתירה מתחת כיסא הכבוד, כי המלאכים סגרו את השערים, את החלונות, והקדוש ברוך הוא לקח אותו מהסיר, והביא אותו בחזרה לירושלים, זה מה שכתוב, אבל רבותיי בואו ננסה לנתח, האם באמת זה מה שמנשה עשה, הסתום את הפה לבעלי תשובה, מה פתאום, בעל תשובה אמיתי, ניגש אל בית המקדש, או לארון הקודש, ומבקש סליחה, ואומר ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני מצטער, עשיתי טעויות, אני מתחרט, אני לא אעשה יותר, זה נקרא בעל תשובה, מה מנשה עושה? מנשה עושה טסט, מנשה אומר ריבונו של עולם, פניתי לזה ולזה ולזה, והם לא שווים, נראה אותך, תארו לעצמכם שבן אדם עומד בדוכן של מפעל הפיס, מחזיק ביד כרטיס, ואומר, אלוהי, הפסיכיאטריה, נהני, אני רוצה שזה יהיה מיליארד שקל, אחר כך הוא אומר, אלוהי הגיאוגרפיה, נהני, שזה יהיה מיליארד שקר. אלוהי האורתופדיה, נהני, שזה יהיה מיליארד שקר. ואלוהי, לא יודע איזה אלוהים יש לו שם. בסוף אומר אלוקי ישראל, ראית, פניתי לכולם, זה לא שווה. עכשיו נראה אותך, אני רוצה שזה יהיה מיליארד שקל, אתה שומע אלוקים, אחרת, אתה כמו כולם. האם באמת אתם חושבים שככה אפשר ללחוץ את הקדוש ברוך הוא לפינה? מה פתאום? תנבח עד מחרתיים. אלוקי התרנגולות ואלוקי האוזניים שלך ואלוקי השכל שלך, זה קשקוש. אז מה פתאום הקדוש ברוך הוא חשב, קבע, אמר למלאכים, שמנשה חוזר בתשובה וצריך לקבל את התשובה שלו. זאת לא תשובה. זה כלום. זה צחוק. התשובה היא, רבותיי, זה כן תשובה. מנשה במשך 55 שנה יש לו אלפון שלם של כל כל האלילים, כל הכהני דת של כל האלילים, כל היחצנים והשחקנים, כל האלה של כל האלילים. באלפון שלו אין את אלוקי ישראל. זה לא מופיע שמה. שמה בספר טלפונים אין לו חיוג ישיר לאלוקי ישראל, רק חיוג ישיר לכל הספורט, זמר, בילויים, קשקושים, שטויות. פתאום מנשה עכשיו עושה פסיעה לכבוד אלוקי ישראל. נכון, פסיעה מאוד קטנה, מאוד הססנית. אבל הוא עשה פסיעה. את הפסיעה הקטנטנה הזאת המלאכים לא רואים. את זה הקדוש ברוך הוא ראה. מה פתאום מנשה נזכר לעשות את הפסיעה הזאת? מה פתאום? והנה כאן הגענו לפואנטה שבשבילה התחלתי את כל הדרמה הזאת. מנשה יושב בתוך הסיר ופתאום הוא נזכר. זכורני, ככה הוא אומר, כשהייתי קטן, הייתי יושב על הברכיים, על הכתפיים של אבא שלי, והוא היה מוביל אותי לבית המדרש. ילד קטן. והיה אבא שלי מקרה אותי את הפסוק, הוא הקריא לי את הפסוק, והיה באחרית הימים. ומצאוך צרות רבות ורעות. חומש, בסוף חומש דברים, פרשת וילך. צרות רבות ורעות, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו. מנשה, סליחה, חזקיהו היה צדיק. חזקיהו ראה שמנשה פוזל לכל הצדדים, אי אפשר לעצור אותו. רשע, רשע, רשע. אומר חזקיהו למנשה, תשמע מנשה, אני מנסה ללכת, להוליך אותך בדרך הישרה, כמו שראינו כתוב, שבאו תוכחה ובאו זה. דבר אחד אני אומר לך, יום בהיר, באיזושהי פינה, מאחורי הפינה יהיה לך איזה מכה גדולה, אתה טיפול, תזכור שזה לא מקרה. מישהו שם לך שמה את האבן הזו שטיפול עליה. מי זה המישהו הזה? הקדוש ברוך הוא. הוא נתן לך מכה כדי לעורר אותך. האיסורים האלה שיגיעו אליך זה לא סתם, זה איסורים שהקדוש ברוך הוא קורא לך. והיה באחרית הימים, ומצאוך רעות רבות וצרות, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. תזכור, מנשה היקר, יום יבוא והקדוש ברוך הוא ייתן לך טוק 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 טוק. מנשה נזכר. וואו, והוא ניסה, חזר בתשובה. שימו לב רבותיי, אני חוזר בחזרה לנער הראשון שמת, כשאליהו הנביא אמר לו, תגיד שמה ישראל. הנער הזה לא היה רשע, הנער הזה היה ילד טוב, למד בתיכון טוב, אולי כבר היה, אולי אפילו איזה רופא או עורך דין או מנהל חשבון או משהו, היה איש טוב, מבית טוב, משפחה טובה, הוא לא גנב בחיים שלו, איש ישר, אזרח למופת, עשה צבא טוב, הכל בסדר. רק מה? הוא אומר, אבא שלי לא לימד אותי. מה פתאום אני עכשיו אגיד שמה ישראל, אבא שלי לא לימד אותי. הייתי קטן, לא ידעתי מזה. להפך ממנו מנשה, לא היה רשע יותר גדול ממנו, בכל המובנים, בכל השטחים. אבל, כשהוא היה קטן, אבא שלו כן לימד אותו. כמה חשוב להכניס בגיל קטן לילדים, להכניס עקרונות ודברים חשובים. לא נאמר, הוא עוד קטן, הוא לא מבין, הוא לא יודע, הוא לא יודע להסביר את עצמו, אבל מה שחודר ללפש, זה הופך להיות התת מודע שלו. כל החיים שלו יתבססו אחר כך לפי מה שהוא ראה בהתחלה שלו. חכמנו זיכרונם לברכה אומרים במסכת ברכות, תקשיבו טוב. במסכת ברכות, דף, ח' עמוד א', אלמלא שמעי בן גרא היה חי, שלמה המלך לא היה נושא את בת פרעה. שמעי בן גרא היה הרבה של שלמה המלך כשהיה ילד קטן. שמעי בן גרא לימד את שלמה המלך, קמץ א', א', צירי ג', ג', בוא נתחיל לקרוא, אבא, חלון, יופי שלמה עלי, אתה קורא יפה. זה היה שמעי בן גרא. הוא לא היה איזה גאון עולם. אם שלמה המלך היה מנסה להסביר לשמעי בן גרא, מי צודק, מה צודק, למה צודק, איך צודק, שמעי בן גרא אפילו לא היה מבין את השפה הגבוהה של שלמה המלך. שלמה המלך היה החכם מכל אדם, על שלמה המלך כתוב, הישב על כיסא השם, הוא שלט על השדים, על כולם, אבל מכיוון שהוא היה הרבי הראשון של שלמה, אז לשלמה היה בפניו איזשהו רספקט, איזה כבוד כזה, כזה מעמד כזה של, אני לא יכול לזייף, זה הרבי שלי. אז אחרי ששמעי בן גרה מת, שלמה המלך נשא את בת פרו, זה לא ששלמה המלך חיכה שהוא ימות כדי לשאת את בת פרו, הוא נשא את בת פרו כי הוא ראה אותה והכיר אותה ורצה לעשות את זה. אבל אם שמי בן גרה היה בשכונה, הוא לא היה רוצה כאלה דברים, כי מול הרבא שלו, על יד הרבא שלו, אין לו אומץ. מה קרה? מה קרה? מה זה שמי בן גרה בשבילך? הוא קטן שלך, הוא קטן כמו הציפורניים של הרגליים שלך. נכון, אבל הוא הרבא הראשון. הוא עשה לי את המפגש הראשון עם הסידור, הוא עשה לי את המפגש הראשון עם החומש. אני לא יכול לעשות דברים, לא יכול, נפשית, עמוק, עמוק בלב, לא יכול לעשות דברים שהרבא שלי יעקם עליהם את האף. אם כי הוא יעקם, אני יכול להסביר לו. מה זה להסביר? להסביר לו ולאבא שלו. אפילו לא להסביר, בשתי מילים אני מעיף אותו. אני לא מתחיל. ילד קטן, משהו קולט, בטבעי, אני אתן לכם אולי עוד דוגמה. דוגמה אחרונה. כבר מתחיל להיות מאוחר. תקשיבו. יש היום, אתם יודעים, בינה מלאכותית, בינה כל מיני כאלה, הכניסו למחשב 100 מיליון שאלות ותשובות בכל מיני נושאים. ועכשיו שאלו אותו שאלה מעניינת. האם מותר לחתוך שקית חלב עם סכין בשרית? אז המחשב מבקש הבהרות. האם החלב חריף? לא. רותח? לא. כל מיני שאלות כאלה, האם הסכין יש בו שמנונית? כל מה שצריך. בסופו של דבר, המחשב פסק מה שהוא פסק. הלכו לחיידר של ילד קטן, ילדים קטנים, ושאלו ילד, אפשר לחתוך שקית חלב עם סכין בשרית? אתם יודעים מה שהילד ענה? מה פתאום? אי אפשר? איך אפשר בכלל? איך אפשר בכלל? ילד לא שאל על הלכתית, ילד הוא מבין שסכין בשרית ליד סכית חלב, הסכין ייפול לך מהיד. כי ככה הוא למד בבית. יש דברים ששייכים לתת מודע, למנטליות. זה חשוב לנו מאוד, אם ילד יהיה בבית, והוא יראה אבא מכבד את השבת, אמא מכבדת את השבת, אבא מכבד את אמא, אמא מכבדת את אבא, ההורים מכבדים את הילדים, ההורים מכבדים זה את זה, מכבדים את השכנים, הכל בית של כבוד. רבותיי, גם אם הוא יהיה שובב, וגם הוא ישכח קצת, עמוק בתת מודע יודע שהחיים מבוססים על כבוד, על כבוד, על דברים שיש להם ערך. וזה מה שחשוב, אנחנו כאן עוד כמה שעות שבת. נחזור מבית הכנסת עם עיניים ענקיות. וואו, שבת קודש, ואיזה שמחה. אמא, תודה רבה לך על השבת הנהדרת. ילדים מתוקים, נעשה שולחן של שבת מקסים. הכל באהבה, בשמחה. זה יישאר לילדים רבותיי, גם כשהם יהיו בני 90. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו. יהיה לנו שבת שלום, יהיה לנו הרבה נחת מהילדים, יהיה לנו הרבה שמחה. כל טוב, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל